קראנו מאמר משלב היסודם כרך ג' פרשת בעלותך דף עמוד פ"א. מהו מי שמתאמה עצמו? מתאמים אותו מלמעלה בעבודה. דבר מאוד מאוד מוזר, אדם שעושה איזה טעות, אין? למה צריכים עוד להכניס אותו עוד יותר לכישלון? העניין הוא שכל ההתפתחות שלנו במשך כל הגלגולים היא רק כדי שאנחנו נתחיל להרגיש איפה אנחנו נמצאים. יש בנו תכונות גופניות ויש לנו תכונות אנושיות. תכונות גופניות, גם אלו וגם אלו, הם נמצאות במסגרת העולם הזה, איתם אין מה לעשות, הם ודאי התכונות האלה מתפתחות באדם, אבל כל המטרת ההתפתחות שלהם להביא את האדם להתפתחות הרוחנית אחרי רצון לתענוגים בהמיים, זאת אומרת שיש גם לבהמות תענוגים של אוכל, מין, בית, משפחה. יש תענוגים של כסף, כבוד, מושכלות, תענוגים אנושיים, ואחר כך מתפתח כבר באדם חיסרון ותענוג הרוחני. וככה זה משך ההיסטוריה, דור אחר דור. זה אותם נשמות שבאות מלובשות בגופים חדשים בלבד, אבל זה אותם הנשמות, זאת אומרת אותו כלי שצריך להתפתח. וכדי שכלי הזה יתפתח, מעבירים אותו דרך כל מיני מוראות, דרך כל מיני מצבים. והמצבים האלה, אף מצב הוא לא בסתם ואין שום מקרה, ואין שום דבר מיותר במציאות. בהרגשה הקטנה ביותר שאדם אפילו עובר אותה ולא להרגיש ולא לשים לב שהוא עובר. אלה לפי שורש נשמה, כך נשמה מזמינה לעצמה באור העליון שבא מלמעלה, באור פשוט הזה, כך היא מתוך הרשימות שנמצאות בה עוברת כל מיני מצבים כלפי האור העליון. האור העליון הוא מאיר בצורה פשוטה, זאת אומרת ללא שינוי, זה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות, משתנה הנשמה, הרשימות בנשמה, ואז הנשמה עוברת כל מיני תהליכים להרגיש את עצמה כלפי האור העליון. ובזה היא מתפתחת עד הדרגה הגדולה ביותר שאז נעשית בטבע שלה כמו האור העליון, באותה צורת ההשפעה כמו האור, ובגודל גם כן שהם ממש שווים וממלאים זה את זה. כדי להביא את האדם, את הנשמה, להתפתחות הזאת, צריכים כל פעם ופעם לעלות לרגש איפה שהיא נמצאת. כי האור העליון, שוב אני אומר, זה ים של האור שנמצא ללא שום שינוי. אלה כל השינויים הם מתוך הנשמה. לכן צריכים כל פעם שיתגלו רשימות יותר ויותר ויותר גדולות בכמות ובאיכות. והרשימות האלו הן צריכות לתת להרגשת הנשמה שני הרגשות מנוגדות. כי אנחנו מרגישים משהו רק בגבול בין אור לחושך, בין תענוג לחיסרון. ואז כל הרשימו ברשימו שלנו הוא כולל שני בעצם נתונים, מהאור ומהכלי. רשימו די תלפשות, רשימו דווים, שזוג הרשימות האלו הם בעצם מספיק לנו לתת לנו איזה הבחנה על איזה מצב מסוים. לכן כל פעם שמגדלים את הנשמה, אז מחייבים אותה לעבור מצבים יותר ויותר קוטביים בין האור לחושך. זה נקרא שאדם נכנס לתאונה, כמו שהוא מספר כאן הרבה, לחוסר הכרה, מרגיש רק את עצמו, חוסר הכרה מהרגשה איזושהי רוחנית, מהרגשת השייכות, מהרגשת האור, איזושהי התפעלות, מהתפתחות הרוחנית, מהרגשת החיות חיים, לממש חוסר הכרה, מרגיש את עצמו כבהמה, הכל מורפל, מבולבל, והדברים האלה, עד כמה כמה שאדם הולך וגודל ועולה במדרגות, הם נעשים יותר ויותר קוטביים, קיצוניים, וההתחלה, מי שמתחיל בזה ומרגיש את המצבים הללו, הוא לא כל כך מרוצה מהם, הוא מאוד מפחד אפילו מהמצבים של ירידה, של בלבול, זה נראה לו שהוא בזה מאבד את עצמו, ואז זה מביא לו פחד, כמו תינוק שעומד באמצע רחוב, נאבד לו אבא, אמא, ועומד ככה ובוכה. ואחר כך לאט לאט אדם שרואה גם כן, לפי ניסיון, איזה תוצאות באות אחרי התאונות האלה, חוסר הכרה, שהוא חוזר להכרה, ולהכרה עוד יותר גדולה, עמוקה, עשירה, ממש הרגשה ממש עשירה, יותר ממה שהיה לו קודם, לפני התאונה, אז הוא מתחיל לכבד ולהעריך את התאונות האלו, נפילות האלו, וליהנות מהם. זאת אומרת, כבר מבין שמזה הוא, כמו שזוהר מספר על רבי שמעון, שהרגיש את עצמו שמעון מן השוק, ואז זו הרגשה הייתה כל כך ההפוכה ממה שהיה לו קודם, שהבין שאז אחרי נפילת שמעון מן השוק, יהיה לו עלייה לגמר התיקון. וכך אדם, לפי הניסיון שלו, לאט לאט זה לוקח זמן. אולי אפילו שנה שנתיים גם כן. עד שאדם מתחיל להבין, להרגיש, זה כבר נקבע בו, שכל התהליכים האלו, מה שקוראים לו, הם כדי לקדם אותו, ואין שום מקרה שבא אליו מן הסתם. כי שוב, כל מקרה ומקרה זה התפתחות הרשימות פנימיות שנמצאות בתוך הנשמה, באור פשוט שמאיר עליו כמו על כל היתר נשמות. ולכן כל המקרים הם מקרים שהוא בתוכו מעצמו, ממבנה של הנשמה שלו, הוא בעצמו מזמין, מרגיש את זה. וכל פעם שנופל יותר, גם כן אחר כך עולה יותר, המצבים הם נעשים יותר ויותר ויותר קוטביים, ירידה ועלייה, וגם כן הוא מתחיל לפרש עלייה וירידה בצורה אחרת. בהתחלה הוא מפרש עלייה וירידה לפי הרגשה שלו, שמרגיש לו טוב. בזמן הירידה הוא מרגיש בהיי כזה, בהתפעלות בזמן העלייה. זאת אומרת, רק לפי ההרגשה הגופנית. אחר כך הוא מתחיל להעריך את המצבים האלו לפי ההבנה שכלית, שבאמת המצבים האלה כותביים שהם באים, הם נותנים לו הבנה ושכל ויתר התמצות כאילו במציאות. ואחר כך, אז באיזושהי צורה מתחיל להדליק את המצבים הללו, ואחר כך הוא כבר עובר למצב ש גם ירידה וגם עלייה מקבל כמצבים טובים. בכלל לא מתייחס אליהם לפי ההרגשה שלו או לפי ההבנה שלו, אלא מסתכל עליהם כלפי המטרה, כלפי הכוח עליון. האם הוא נמצא בירידה בכל זאת, שהירידה זה דבר שחייב להיות, בכל זאת בדבקות עם כוח עליון, ממצב שהוא בעצמו לא קובע, אבל יחס לבורא אז הוא קובע, ואז בירידה זה הזדמנות להראות שהוא בעצמו נותן איזה כוחות, הגיעה ומתקדם ונדבק לעליון. מה שאם כן בעלייה, שמתגלים הרשימות של עלייה, אז הוא נמצא בשליטת האור, בשליטת הכוח עליון, ואז לא יכול להראות את את ההשתוקקות שלו העצמית, את העצמאות שלו. להראות שהוא באמת בעצמו גם כן מתקדם ורוצה ומשתוקק לבורא. לכן היחס לעליות וירידות זה משתנה לאדם, ואז הוא בהחלט מתחיל להשתמש בשניהם בצורה המועילה ביותר. וההתקדמות היא גם כן נעשית אצלו יותר מבוקרת. הוא כבר יודע על ידי איזה פעולות הוא יכול להתקדם. פעולות שאדם מתקדם בהם בסך הכל הם נקראים תורה ומצוות. תורה זה האור המחזיר למוטב בכללות, והמצוות זה כל הפעולות הגיעות שאדם משקיע כדי להתקדם. אצלנו המילים האלו, תורה ומצוות, או בכלל כל המילים שמשתמשים בהם בקבלה, הם מקבלים איזה מין תגובה פנימית מהרגילים שלנו, ממה שלימדו אותנו. אז המילים האלו מעוררים בנו איזשהו מין סטיגמות כבר שלא שייכות בדיוק לרוחניות, אלא לגשמיות, כמו שאלו המורים שלימדו אותנו מה זה תורה ומה זה מצוות. כאן זה שבעל הסולם כותב שהבעיה היא בספרי קבלה שהם מלאים משלים מגושמים, ושאי אפשר להבין אותם ולפנח אותם בצורה רוחנית, ואז באמת זה קשה להבחין מה בדיוק המקובלים אומרים, כי הם משתמשים בשפת הענפים, ובדיוק להרגיש הניתוק בין כל מה שאנחנו רואים כאן בעולם הזה ובין הרוחניות, זה קשה לאדם, למתחיל. עד שמתחילים להתוותר בו רגשות כנגד כל מילה ומילה, הרגשות רוחניות, אז הוא כבר לא מסתכל על החפצים שבעולם הזה, אלא מתחיל כבר לייחס את כל המילים, הבחנות, הגדרות, לממש תופעות רוחניות. אז בזה מנתק את עצמו מפירוש הדומם, מפירוש מה שנותנים בדרך כלל לכל המילים האלו, ואז תורה ומצוות באמת הופכים להיות בשבילו זה פעולות שבהן הוא מקדם את הנשמה, והאור שבא על ידי הפעולות האלה, שמי עורר על עצמו, אור מקיף, על ידי לימוד, על ידי המעשים, לזה הוא קורא אור התורה. וכל פעם שאדם מוצא את עצמו אחרי היגיעה הגדולה שנתן בירידה, אז קשה לו לקשור את היגיעה ואהוב מאמץ וכל הרצון שלו הטוב שהשקיע לירידה. והירידה היא עוד יותר גדולה ממה שהיה לו קודם. ולא רואה ולא מבין את הקשר בין המאמץ והירידה. וכאן בדיוק השם של המאמר, כן? שאדם מתחיל לטמא את עצמו. במה הוא מתחיל לטמא את עצמו? הוא בעצם מכין את עצמו להתקדמות. הוא לא הולך בכוונה ומטמא את עצמו. כן? אלה מלמעלה מגיע אור יותר גדול על ידי זה שהוא עושה מאמץ בלימודים, במעשים טובים. כן? והפעולה כתוצאה מזה שהוא מטמא את עצמו, זה נגד חשיבת בלבייטים. אנחנו חושבים שעל ידי זה שאני עושה מאמץ טוב, צריך, כך הגוף שלי גם כן מבין. כן? גם כן אנשים ברחוב כך חושבים. אחרי שאני עשיתי מאמצים טובים, הגיעה, מגיע לשכר, פרס, והוא צריך להיות בהרגשה טובה שלי. ופתאום, אחרי שאני משקיע כוחות בלימוד, מגיע ללמוד בלילה, מגיע לכל מיני מאמצים שם בהפצה, ופתאום אני מרגיש שנמצא במצב מבולבל, בירידה, ומצבים מאוד לא נעימים. לגמרי להפך למה שלפי ההיגיון הייתי צריך להגיע. זה נקרא שאדם במעשים טובים כאלו מגיע לזה שמתאמה את עצמו. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שהוא נמצא בתומה. וקודם גם כן היה בתומה, רק לא היה רואה את זה בגלל שאור מקיף היה חלש. עכשיו אור מקיף על ידי ההגיעה בלימוד והפצה נגיד, מאיר עליו יותר, אז הוא מרגיש את עצמו עד כמה שהוא קצת יותר עמוק, עד כמה שהוא גרוע יותר. ושהוא רואה את עצמו גרוע יותר, אז כאן מתחיל להיות גם כן סדר מיוחד של הירידה לעמקות הכלי, שעוד יותר ועוד יותר נותנים לו מכשולים. האור מסתלק, מפני שהוא נכנס לראות את הרע שבו, ומתוך הראייה של הרע שלו הוא נמצא בשגגות, ומסדרים לו מלמעלה שאז מהשגגות הוא יגיע לזדונות. זאת אומרת, לירידה כמה שיותר עמוקה. לפי המצב שלו, לא לגמרי יותר עמוקה, לגמרי יותר עמוקה כמו שסיפרתי על רבי שמעון. הוא ירד לפני שהגיע לגמר התיקון. זאת אומרת, הירידות והעליות הם כל הזמן הולכים בצורה כזאת שיותר יותר עמוקה הירידה, יותר גבוהה עלייה וכן הלאה, ועוד יותר ועוד יותר. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם לא מגיע בירידה שלו לעמקות הזדונות, ואז אפשר להגיד שהוא אימץ את המצב הזה וכדאי לו מזה כבר לעלות ועולה להשגה החדשה. לכן כאן אנחנו גם כן צריכים להבין שמה שכתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדעת דרך בעל הביתים. בעל הבית זה מי שעובד לפי רצון לקבל שלו, שלא מתקדם, שיודע שעל שכר טוב, על תפילה טובה, על הלימוד טוב, צריך להיות לו הכל מסודר, הכל טוב ויפה. ואצלנו ההפך. תמיד כתוצאה ממעמד טוב, יגיע קודם כל הרגשה הפוכה ממני. הרגשה רעה, ירידה, בלבול, חוסר הכרה. וכתוצאה מזה אחר כך, שאדם נכלל מכל הכלים האלו, הלא מתוקנים, אחר כך הוא ממשיך אותם לתיקון ומקבל בהם כבר מדרגה הבאה. זה בעצם מה שאני זוכר ששמעתי ממאמר. יש עוד משהו? יש שאלות? בבקשה. כן.
האם יש שאלה אצלנו ושאתם רוצים אותו לכל מקום?
אין לנו שום בחירה לבחור באיזה מצבים אנחנו נכנסים ומה אנחנו צריכים לעבור. זה כבר מושרש מלמעלה. אתה, יש בך נשמה שהיא שייכת לאיזשהו לאיזשהו מקום בנשמה הכללית של האדם הראשון, והמקומה, זאת אומרת מקורה, המקום שלה מאיפה שהיא ירדה, המקום הזה הוא קובע את המבנה של הנשמה, וכל הדרך שהיא ירדה מהעולם האצילות, כן? ממקום שנמצאת הנשמה הזאת בחיבור שלה ובגדלות שלה ובמצב גמר התיקון, כן? הדרך שהיא ירדה, באותו דרך אתה צריך לעלות. זאת אומרת, כל הרשימות, כל המקרים, כל הדברים, הם כבר נמצאים ברשימות. שאלה רק איך אתה מממש את הרשימות. או בדרך תורה, או בדרך איסורים. או אתה מזמין על עצמך מאור שמחזיר אותך למוטב, שמאמץ הוא קודם, ואז בא המאור ומושך אותך קדימה, או שעל ידי איסורים, אם אתה לא מזמין את המאור המחזיר למוטב, אז מגיעים לך איסורים שהם מחייבים אותך אחר כך בכל זאת להזמין את המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, האם יש לאיסורים מקום באמצע לחייב אותך להשתוקק למאור המחזיר למוטב, או שאתה בעצמך מגיע למצב שכדאי להתאמץ שיבוא האור וימשוך אותי למטרת הבריאה. אבל מצבים בעצמם הם מצבים החלטיים שכבר נמצאים בך, כמו בגן, יש גן רוחני, ככה ששם כל הרשימות הן ממש נמצאות בפנים, כן, כן, שקיטות הן נקראות, בשרשרת כזאת, שהן ממש מחויבות בצורה כזאת לצאת. ואין לך בזה בחירה. הבחירה שלך רק איך הם יצאו, או על ידי רצון טוב שלך, או על ידי זה שיחייבו אותך מלמעלה. זה הכל. אבל ההבדל בין יחס שלך הטוב, או, זאת אומרת, אקטיבי או פסיבי, להתפתחות שלך, ההבדל קובע, בהרגשה שלך קובע ממש מקצה לקצה כל הדרך. זה ממש לעבור איסורים איומים וגדולים, ואחרי אולי 10 שנים להבין למה ואיך וכמה, או לעשות את זה מתוך הבנה בכמה דקות. זה כל החיים שלנו. וחוץ מזה לא. חוץ מזה אין בחירה חופשית בשום דבר, רק במאמץ בעצמו להשתדל להתקרב למטרה. במאמר החירות, בעל הסולם כותב על זה בצורה פשוטה וגלויה, מקובלים לא מסתירים מאיתנו שום דבר. וגם כן, איך יכול להיות שאתה שלא מבין מה זה דרגה הבאה, מצב הבא, מה זה רוחניות, מה זה מטרת הבריאה, שלא מרגיש כלום, איך אתה בכלל יכול לקבוע מה יהיה מצב הבא שלך? סתם, מן הסתם, מאיפה? יהיה לך כזה שכל, נתונים? ודאי שזה הכל נמצא בפנים. יחס שלנו להתפתחות, זה בלבד שאנחנו קובעים. גם כן בחברה שאתה בוחר, אתה בוחר, זה ביטוי של יחס שלך להתפתחות, תלוי איזה חברה אתה בוחר. או אני עכשיו הולך לחברה שיושבת בפאב ולא עסוקה בכלום, או אני יושב בחברה שמתעסקת בלהזמין מאור שמחזיר למוטב. זה בדיוק מה שהוא אומר, שבזה אנחנו, זה הדבר היחידי שאנחנו כאן יכולים לעשות בעולם הזה. לבחור בחברה שהיא תשפיע עליי או ערכים כאלה או כאלה. זהו. כן.
האם בחירת היחס
הוא
לא משהו שהוא גם בתסריך, כמו שאתה אומר, או משהו לא מלמעלה?
נותנים לאדם הזדמנות מלמעלה, והוא אחר כך חייב אותו לפתח ולממש. אף אחד לא יוכל להגיד שלא נותנים לו צ'אנס. לכל אחד ואחד נותנים, ולא פעם אחד, אלא יש בכל, אין לי מילים אולי כל כך, בכל השרשרת הרשימות האלו שאדם עובר, כל פעם ופעם נותנים לו, יש שם מקום בהתפתחות הזאת, כן, שהוא עובר. יש כל פעם כאלה רגעים שנותנים לו אפשרויות, על ידי כל מיני מקרים כביכול, להבין שאפשר או כדאי להתפתח, לגשת לחיים בצורה אחרת. נותנים לכל אחד ואחד. וזה תלוי ברמת ההתפתחות הכללית. יש כאלה אנשים שנמצאים עדיין במצב שהיית באותו מצב לפני כמה גלגולים, והם עדיין במצב הזה. לא כולם מתפתחים בשווה, אנחנו רואים את זה גם כן לפי הרצון חיצוני של האדם, למה כל אחד משתוקק. אתה כבר התחלת להשתוקק לתפוס משהו ממה שלמעלה ממך. ובחיים קצת קודמים, או נגיד אפילו לפני 5 שנים, היית משתוקק לתפוס משהו מסביבך. ומסביבך גם כן מכל מיני רמות. זה נקבע על ידי רשימות בלבד. אין פה מה לעשות. אנחנו לא יכולים, החוכמה הגדולה של אדם היא בזה שהוא יבין במה הוא יכול כן לשנות את גורלו. שלא ילך לבזבז את הכוחות על דברים שבהם הוא לא יכול לקבוע שום דבר. זה ממש כמו שאתה רוצה להיכנס דרך הקיר. יש באיזשהו מקום דלת, תחפש אותה ותמצא ותעבור. זה בחירה חופשית רק בדבר אחד, כמו שהוא אומר, זה בחירת חברה. מה זה חברה? זה ספרים, סופרים, מה ש... סביבה. מה שבסך הכל יכול להשפיע עליך. היתר, הרשימות חייבות להתפתח, כמה שאתה יכול על התפתחות שלהם להכניס בחירה חופשית שלך, זה יקבע. עד כמה שתרגיש נוח וטוב, ובמהירות תעבור את הדרך. אין שום, חוץ מזה שום, איזה פרמטר, איזה מקרה, או איזה כוח שאתה יכול להזמין מעצמך.
יש אפשרות לעבור את הירידות,
הירידות, אדם יכול לעבור בכיף, ממש בטוב, אם הוא מתייחס אליהם בצורה יצירתית, מטרתית, שירידה זה יצירת הכלי, שבשלב הבא, אחרי הירידה, אתה תעלה עם כלי הזה לעלייה, זאת אומרת, הכלי הזה יקבל איזה תיקון על ידי האור, ואחר כך מילוי על ידי האור. עכשיו עדיין, לפני המחסום, לא מרגישים את התיקון ממש איך שזה עובר על הכלי, עדיין לא, אין מסכים, וגם כן איך כלי מתמלא, עדיין לא מרגישים שהוא ממש מתמלא עם התגלות הבורא, עם הרגשת הדביקות איתו וכן הלאה. אבל מרגישים את זה בצורה אנושית, זאת אומרת שאני מבין יותר, אני מרגיש בכל זאת קצת יותר איפה שאני נמצא, עד כמה שהמצבים ההפוכים האלו עוברים עליי. הכל תלוי ביחס. ושוב, היחס הזה אתה קובע מהסביבה. עד כאן הסביבה שלך מעריכה את הירידות וגם עליות יחד, כדברים שהם מועילים והם מקדמים את האדם, אז אתה עובר אותם, זה גם כן עניין, אצלנו זה גם כן עניין, נגיד, פסיכולוגי. אתה יכול עם כל מצב הרע שלך להיות פתאום באיזה חברה או באיזה מקום, אז הם כולם הולכים לפסיכולוגים, כן? זהו. ואז מרגיעים לך את זה, אבל כל החברות אחרות שיעזרו לך להתגבר כביכול המצבים הרעים, אז הם יערסו לך את ההתקדמות, כי הם ירגיעו לך אותו. והחברה הנכונה היא לא ירגיע לך את המצב, אלא אתה תוכל לפרש אותו בצורה נכונה ולהשתמש בו בצורה נכונה. זאת אומרת, אתה תשמור על הכלי שעכשיו יתפצר בך, ולא תברח מהירידה, אתה תשתמש בה. וחברות אחרות בדרך כלל מה עושים? כדור הרגעה, איזה, הכל בסדר, יעבור, איזה פסיכולוג נותן שיחה, ואתה כאילו יוצא מהמצב, נתנו לך הזדמנות מלמעלה, ואתה בורח ממנו. אז תקבל מכה עוד יותר גדולה. אתה רואה, לפני 50 שנה, מי היה צריך את הפסיכולוגים? היום כבר לא יכולים. אחרי זה, לפני 100 שנה, מה, לא היו סמים? לא היו כל מיני דברים? הכל היה, אבל היה שימוש בהם כמו שהיום. זה בריכה? כן. מצבים הרעים הם גילוי הכלי לפני שהוא עובר התיקון. שמתגלה הכלי ריק, כסרונות, חוסר הבנה, חוסר הרגשה, הכל תפל. אני עוד לא קיבלתי כלום, אני רק רוצה ולא יודע מה אני רוצה. אז הדבר הזה שרק כלי מתגלה ואין לפניו האור שמאיר מרחוק מתוך הכלי. אם מאיר אור מרחוק, אז אני רואה התענוג העתידי שאני יכול להרוויח על ידי החיסרון שלי. אז זה הפוך, זה מדליק אותי, זה נותן לי דחף להשיג. אבל אם אור לא מאיר, אלא רק מכלי מתגלה, זה מביא ליאוש וחושך וחוסר כוח ממש. אני נופל, אני לא יכול להזיז את עצמי. כי אין שום דבר שמאיר מהמילוי.
למה סימון מהשוק?
סימון מן השוק זה מושג. זה לא נורא כל כך. כן, כנראה שזה... אולי אתה חולם על בסטה בשוק, אני לא יודע. אבל... שמעון מן השוק הכוונה בן אדם שנמצא בכזה מצב שיותר מלמכור אבטיחים הוא לא חושב בחיים שלו וזה הוא לעומת אותו מצב שהוא היה כבר לקראת גמר התיקון זה מצב שזה ירידה גדולה ביותר ככה זה נקרא מושג שמעון מן השוק לכל אחד שוק משלו, זה. כן. כן, ירידה נגיד זה קו שמאל, ועלייה זה קו ימין נגיד. ואחרי זה אתה מתייצב, ויש לך כבר איכשהו הבנה מה שהשגת, מה שיש לך נגיד קו אמצעי. אין אצלנו מצבים האלה ברורים, אבל נגיד, כן זה כן. עוד? בירידה אפשר לשמור על ההתקדמות נכונה רק על ידי החברה. בירידה אדם הוא ממש חוסר כוחות, אנוש, חוסר הכרה מרוחניות, חוסר הכרה מחשיבות המטרה. לא אכפת לו כלום, הוא פשוט גוף מת. פחות או יותר מרגישים את זה, קצת מתחילים להרגיש, יש אנשים שכבר בזה נמצאים הרבה פעמים ומבינים את זה, אבל כל פעם זה בא מחדש וכל פעם זה לא נעים. עד שאדם ממש, עוד לפני מחסום, מתחיל לקבל מתוך ניסיון, יחס לזה נכון, סבלני וטוב. עכשיו, מה אפשר לעשות? רק על ידי קביעת סדר היום הנכון. סדר הלימוד, העבודה בקבוצה, להכין את הסביבה, חברים, שישפיעו עליך תמיד בצורה, כמו מטפלים בחולה. בבית חולים אני שמעתי שיש שם 3-4 אנשים לכל חולה. צוות. אני מדבר גם כן על מטבח ועל זה שמכינים והכל בסך הכל. בית חולים, אז נגיד לאלף איש צריכים 4,000 שמטפלים בהם. אני כך שמעתי, לא יודע. שזה צריך להיות המון מסביב ככה על חולה אחד. אז ככה אדם צריך לדאוג שיש סביבו חברה, וחברה הזאת ש... שהיא ממש תשפיע עליו, ודווקא במצב שהוא נמצא בחוסר הכרה רוחנית, זה המקום שחברה יכולה להשפיע, ובזה כל התועלת מהחברה. אם אני נמצא במצב טוב, שיש לי איזו הכרה, תפיסה, קשר עם האלוקות, אם אני מרגיש, מבין, רואה, כן? אני נמצא בקבלה, מה שנקרא. קבלה זה חוכמת התגלות הבורא לנבראים. כן? אז אם הבורא מתגלה אליי, אז אני ודאי שלא צריך... אני מעריך את החברה, אז גם כן, כי אני רואה איזה קשר יש בין כל דברים, אבל אז אני בעצמי נמצא בקשר, בכוח. אלה דווקא בזמנים שאדם חלש, חולה, חוסר הכרה, תאונה, הוא צריך להכין, ואם הוא מכין בעצמו, בהבנה שזה יקרה, אם הוא מכין את המצב הזה, שיעזרו לו, אז מה שעוזרים לו זה נחשב, נרשם על חשבונו. זאת אומרת, זה הוא עשה כאילו, לא שהם, רק הוא הכין בהם את הכוח, שעכשיו מקבל אותם בחזרה. בירידה בדרך כלל לא שואלים מאדם שום דבר, מעצמו. אין בירידה, איך להגיד. מה שאנחנו אומרים עכשיו, כמו שראית, זדונות, שגגות, עבירות, אין בירידה. כל הדברים האלו הם בעלייה. איך בעלייה שאתה מקבל כוח, אנרגיה, יחס, הרגשה הרוחנית, איך אתה משתמש בה? להענתך עצמית או להתקדמות. אבל בירידה שמוצאים ממך כל הכוחות, שאור מסתלק, הכל חשוך, לא דורשים ממך שום דבר. הדרישה היא מקודם. האם הכנת את עצמך למצב כזה מקודם שהיית בזמן העלייה? האם עשית גם כן תמיכה בחברים שלך ובסדר שסביבך וכן הלאה? אבל ממך בזמן הירידה לא שואלים שום דבר. רק על ההכנה. כן. אני לא יודע מה אתם מתכוונים, מה זה קליפה? קליפה זה אותם הרצונות שלי, שעכשיו אני מגלה שהם לא מתוקנים. חלק מהם, נגיד, אפשר לתקן, וחלק מהם אפשר לתקן בכלל, עד גמר התיקון. ואז אני קובע לפי ההכנה שלי, מה זה נקרא קליפה? יכול להיות שהרצונות שעכשיו מתגלים לי ואני יכול על ידם ליהנות, אז אני מסתכל עליהם לא על קליפה, כמו על דברים טובים. אני קובע מה זה קליפה. ההסתכלות שלי, ההכנה שלי, קובעת מה זה קליפה. לא שמתגלה איזה ברצון ועליו יש תמיד קליפה. זה קדושה. זה אני קובע. כל הרצונות שלי בפנים, בתוכי, הם שלי. ויחס שלי אליהם, ככה, בזה אני מחלק את הפרצוף שלי, בוא נגיד. פרצוף הרוחני שלי. לא, קליפה זה תוצאה מהיחס שלנו אליה. אנחנו קובעים שזה קליפה. מלכתחילה כל הרצונות שלי הם לא מתוקנים. עד כמה שאני רואה בהם את הכוח המזיק, לפי זה אני קובע שזה קליפה. אבל אפילו שאני רואה שזה כוח המזיק, אני חייב לעבוד איתו, אני חייב להקפיא אותו, את הרצון הזה, אני יכול להיות בשקט להשתמש בו באיזושהי צורה. זאת אומרת, הקליפה היא גם כן דורשת ממני תשומת לב, אני לא יכול סתם לזרוק את הרצונות האלה, לחתוך אותם, לא לשים לב עליהם, זה לא השיטה שלנו. כן? השיטה שלנו זה לבדוק ולהשתמש בכל הרצונות בצורה המועילה להתקדמות. אין שום רצון שהבורא ברא בנו כמיותר. במוקדם או מאוחר אנחנו נשתמש בכל אחד מהרצונות שלנו בצורה המועילה ביותר ב-100%. המלאך המוות יהיה מלאך הקדוש. ומלכתחילה כל 100% הרצונות שלי הם לא מתוקנים. ובגמר התיקון כל 100% הרצונות שלי יהיו מתוקנים. ובעוצמת האור שאני מזמין על ידי הלימוד, אני יכול לראות את הרצונות שלי, איזה חלק מתגלה, ובחלק המתגלה מה ממנו אפשר לתקן, אי אפשר, ואיזה צורה. הכל נמצא בי, בתוך האדם. אין שום דבר שנמצא מחוץ לי, רק אור העליון ממלא את המציאות. זהו. הכל בתוכי. העולם זה הרגשות הפנימיות שלי, המציאות זה הרגשות הפנימיות שלי. מחוץ לי אין שום דבר. אני עושה פרויקציה, כאילו. כן? איך?
השלחה.
שזה כאילו מה שאני מרגיש בפנים, זה נמצא מבחוץ. זה דמיון. אין דבר כזה. מבחוץ לא נמצא כלום. מה שאני רואה, אני רואה בתוכי. וככה זה גם כן בחוש השישי, בנשמה. הכל בתוכי. גם כן כלפי הבורא. איך אני מרגיש אותו, איך אני מרגיש כוח עליון, איך אני מרגיש עולם העליון. זה הכל אני מרגיש בתוך הנשמה. איך אנחנו לומדים כאן את הפרצופים הרוחניים, הכל נמצא בתוך הפרצוף. מה מחוץ לפרצוף נמצא? אור. אז יש הרגשה באור הזה שהוא אור מופשט, או אורות המקיפים, אור שבא, אור שהולך, אבל בכל זאת זה הכל, גם כן הדברים הללו, הרגשות הללו שזה אור מקיף, סביבי, זה גם כן הרגשה הפנימית של הכלי. מחוץ לכלי לא מרגיש כלום. וגם אנחנו בכל החושים הבהמיים שלנו אותו דבר. ראייה, שמיעה, כל הדברים האלו הם רק תופעות הפנימיות שלנו. יהיו חושים אחרים, נרגיש כאילו, נרגיש אחרת ונתאר לעצמנו עולם אחר. העולם לא ישתנה, שום דבר בו בכלל אין. גם עכשיו אנחנו נמצאים באור שדרך החושים שלנו נותן לנו את ההרגשה כזאת של מה שאתה רואה. ולמה זה הכל משתנה מסביבך? בגלל שהרשימות שלך כל הזמן וכלליות כלליות של כל המציאות, זאת אומרת כל הנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון, וכל נשמה פרטית שיש בו, כל פעם רשימות מתחדשות ומביאות לנו הרגשות שונות. חדשות, חדשות. אז נבנה לנו שהכל מסביבנו חי וזז ונמצא בתנועה. שום דבר לא נמצא בתנועה חוץ מהרשימות שלנו, והם מגלים את האור העליון שהוא ללא תנועה, במנוחה מוחלטת. הם מגלים אותו כל פעם בצורה אחרת. קולטים אותו בצורה אחרת. ואז נבנה לנו שהכל מסתובב ומשתנה וחי. הכל מאוד סובייקטיבי, רק בתוך כל אחד ואחד. טוב, נלך ללימוד שלנו.